שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, מדברים שפת גוף. אנחנו נמצאים בעונה שנייה, פרק 15. אנחנו סוגרים את העונה עם פרק מיוחד, עם בוגר מיוחד. תכירו את יותם דקל.
שלום שלום.
אהלן יותם.
אהלן.
יותם הוא מומחה לטרור ושפת גוף. איזה שילוב, אה? אז יהיה לנו מאוד מעניין הפרק הזה. ויותם, נתחיל כמו שאני מתחיל עם כולם. יותם בוגר המכון שלנו. מה הדבר שאתה הכי זוכר מהקורס?
וואו. את זה לא סיפרת לי, זו שאלה שאתה מכין מראש.
בדיוק, אני לא מכין את השאלות. לא נותן לכם להתכונן לתשובות האלה.
כן, אתה מחכה למיקרו הבעת פנים לראות את ההפתעה. מה אני הכי זוכר מהקורס שלנו? אני זוכר את העומק שמאוד אהבתי. יש הרבה דברים שהם שטחים ושהם נחמדים, ויש המון, יצא לי לקרוא הרבה ספרים, וכשיש עומק, ואני מאוד אוהב ומעריך דברים שהם עמוקים, ושהם עם תוכן שהוא מגיע עד הסוף, עד הקצה, ושם יש את זה.
אוקיי, מעולה. לא יכולתי לחלום על פידבק יותר טוב.
לא ציפית.
ושאלה שנייה, איזה טיפ אתה זוכר מהקורס?
טיפ. לפתוח את ההקשבה כל הזמן. לקלוט בן אדם בהרבה הרבה שכבות. זאת אומרת, גם בדיבור, במילה לשמוע עכשיו בן אדם אומר לי מה הוא מספר לי, בנוסף, מה התוכן שהוא רוצה, זאת אומרת, כי כל אחד מדבר בסוף מתוך המצוקות שלו, מתוך הקשיים שלו, כל אחד מביא לך את ה... אנחנו כאילו, כל מזה כאילו מגש פרוס כזה, כל אחד מגיש בדיוק. את עצמו על מגש, איך לדוג את זה, במקביל לקרוא את השפת גוף שלו, במקביל לקרוא את כל השפת גוף של כל הסובבים אותו, ואת הסיטואציה. להרכיב את הפאזל, ויש לך פרופיילינג מדהים, שמשתמשים אי שם במערכות שגדלתי בהם, של לתפור בן אדם.
המחיה.
המחיה. שכוח גדול, אתה אמור להגיד עכשיו.
שכוח גדול, יישר כוח. מדהים, זה ממש, ממש, זה רמות, יש כל כך הרבה רמות של הקשבה. לנו, לסביבה, למה שאנחנו מרגישים, איך הגוף מביע. וואו, אנשים לא מבינים איזה עומקים. זה מעולה. אז זה שתי השאלות שאני תמיד שואל. ויותם, אתה בעצם איש כוחות הביטחון. לא נדבר יותר מזה ונגיד יותר מזה. ובאת בעצם ללמוד שפת גוף, ואתה גם מומחה לטרור. מה זה אומר? מה אתה עושה היום? איך זה משתלב? עם מי אתה עובד? שוט, אני איתך.
כן, אז האמת היא שזו תקופה, מאז שסיימתי איתי הרבה שנים משטח מבצעי. חייתי, שחיתי בהכל, ראיתי הכל. אפרופו דיברנו לפני זה, עם טיפולים רפואיים, מפצועים ולחימה, ולזהות אנשים, ולזהות איומים, ולקרוא שפת גוף, וכל העסקת חבילה שזה מגיע ביחד, זה היה הרבה שנים, אני חושב שזה היה באזור יותר מ-12 שנים, שהייתי בתוך הדבר הזה, ביום יום, כאילו חי את זה, נושם את זה כל הזמן.
וואי, זה שוחק נורא.
כן.
אני חושב.
כן, 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 כן. זה שוחק, אבל שוב, אתה יודע, כשאתם מגיעים עם מוטיבציה ורצון, ושזה כאילו חלק מהמכסת ערכים שנולדנו בה, אז יש לזה פיצוי. המשפחה, אבל פה זה טריקי. האיזון עם משפחה.
אוקיי, נכון.
ואז שם גם יצא לי, זאת אומרת, היום מה שאני עושה, אני לקחתי את בתור מומחה לטרור ולשפת גוף, ריקפתי שני הפאזלים שאני מתעסק בהם כבר הרבה, הרבה, הרבה זמן, ואני מוצא, נותן את זה לכל גוף, לכל ארגון, לכל מישהו שחשוב לו, שתהיה לו את היכולת לזהות כל איום, כל סוג של תוקף, של מניפולציה, של שקרים, בכל היבט שהוא, איך לזהות, איך לנטר את זה, ואיך לנטרל את זה. כי גם לנטרול יש הרבה, הרבה פעמים שאנשים עוד, יש להם את הרצון, אומרים, הנה, אנחנו מצליחים לזהות, זיהינו שכך וכך וכך, יופי, מה עושים? ויש לנו נטייה, אני אוהב, לא יודע אם יש מידה כזו בעברית, אני קורא זה להתמים דברים. כאילו לעשות כל דבר תמים. כאילו אם אני רואה משהו שהתחושת בטן שלי היא, אם זה משהו שהוא בקטנה, זאת אומרת, אני חושב שיש לי איזו אינטואיציה שאומר, נראה לי שהבן אדם הזה לא הכי ישר, או שהוא מחרטט אותי, אז אני יכול לזרום עם האינטואיציה. אבל לי זה מרגיש תמיד שיש לנו את התחושות האלה שהן יותר קיצוניות, אני מרגיש סכנה, אני מרגיש שאני צריך לברוח, אני מרגיש שמישהו יכול לעשות לי משהו רע, דווקא שם אני מטיל ספק, גם אתה דיברת על זה הרבה בקורס, אני חושב, של על הטלת ספק, כי אנחנו לא מחברים את זה במציאות.
כי כאילו אין לי עובדות בשטח, עדיין, רק הרגשה הפנימית שלי, למשהו מאוד גדול, אז אולי אני טועה. לא, 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 אתם לא טועים. זה ממש, אתם רואים את הסימנים המקדימים שלפני. לצערי זה מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר.
כן.
כל כך הרבה סימנים מקדימים, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה כשלים, ש... וכל כך הרבה התנהגויות ודפוסים כל כך לא נכונים, שזה החליק, זה עבר. וזה לא מפעם אחת, זה שנים ככה, זה לא שנה אחת.
זה כמו שאתה אומר, זה דפוס.
גדול.
וזה מגיע עד הבית. כאילו זה חינוך מבית, זה אותם הדפוסים, זה בדיוק כמו שכשהציקו לנו כשהיינו קטנים ולא ברחנו בזמן, כל משם. והדפוסים האלה, זה משהו שאנחנו לא יודעים איך לעבוד איתו. כי אנשים לפעמים גם כשמצליחים לזהות איום, הם אומרים, אוקיי, מה אני עושה? כמו שאתה אומר שזה מאוחר מדי. או שהם לא יודעים איך להגיב. ואז הם מתחילים לספר עצמם סיפורים. לא, הוא בסדר. הוא סתם בא לפה עם סכין, והוא כנראה קצב, שבמקרה פספס את התחנת אוטובוס, והוא... מה עושים? שבגלל שלא יודעים איך כאילו להילחם עם החוסר הבנה שהאינטואיציה יודעת מה לעשות, זה הפער שאנחנו מפספסים, ואז אנחנו יכולים, כמו שאתה אומר, לחטוף ולאבד ולסבול.
אתה יודע, אני זוכר גם בקורס שהסתכלתי עליך, נדמה לי שגם אמרתי לך את זה, אמרתי, וואו, עם הידע שיש לו, עם לדעת איך להגיב לאיום פיזי, הוא חייב לעבוד עם נוער. הוא חייב לעבוד עם נוער, ואתה לא עובד עם נוער. בעצם מה שאתה עושה, אתה עובד עם ארגונים, גופים וממשלות, בדיוק על הנושא הזה, על נושא של זיהוי, אבחון והגבה, מלשון להגיב, נכון?
נכון, בדיוק.
תן לי דוגמאות של ארגון, תן לי משהו ככה מהשטח, עד כמה שאפשר.
תשמע, אני חושב שטוב, זה משהו שביחד אז דיברנו עליו הרבה, על הממשל הבריטי. שבבריטניה יש עכשיו תקופה, טוב, בכלל זו תקופה קשה, באירופה, כי הם חפרו לעצמם קבר מאוד רחב, מדופן ויפה, עם פרחים כבר, עזר פרחים כבר מוכן לידה.
תקשיב, זה מדהים, מישהו אמר איפשהו, קלטתי שהם זרקו אותנו את היהודים, קיבלו את המוסלמים.
כן.
עכשיו הם יפקו.
כן, כן. עכשיו מתחילים להקל את זה, הם מתחילים להבין, גם מבינים שאין מה לעשות. עכשיו השאלה, עכשיו זה כאילו, פוליטיקלי קורקט, הם לא מגדירים את זה רק כמוסלמים, אבל הם מבינים שהם בברוך. זאת אומרת שהם עכשיו יש גלים של טרור, בלונדון מאוד מסוכן, וזה אומרים לי מקומיים, כי יצא לי הרבה להיות שם, המקומיים מספרים את זה, שלהסתובב ברחובות לונדון, זה כמו להסתובב בשכונת פשע. תיזהר, שמור על עצמך, יבואו לגנוב לך, ישדדו אותך, ידקרו אותך, כל מיני סכינים שם בלונדון, זאת אומרת יש ממש אווירה מתוחה, ואני זוכר שגם לא מזמן כשטסתי לשם, תמיד הסנסורים ככה אצלי עובדים אובר, אבל אני גם יודע להגיד מתי הסנסור הוא, זאת אומרת אתה מרגיש מתי הסביבה בטוחה, כמו שאתה אומר אינטואיציה, אבל אתה ברוך שיצא הרבה מאינטואיציה, הרבה מעבר, ואני זוכר שאני נוחת שם, יוצא החוצה, צריך להגיע בדרך לזה עיירה, בהמשך מלונדון עובר הלאה, ו... אני מרגיש שאני צריך גם לשמור על הגב שלי, וגם לסרוק כל הזמן, לראות שאף אחד לא אחריי. עכשיו אני יודע שאם אני מרגיש את זה, זה נכון, כי כנראה קלטתי את כל הסימנים שהייתי צריך כבר. וזה מה שאני עושה. אני מתעסק בללכת, זה נקרא לנקות את עצמי, זאת אומרת לראות שאני באמת... אז הם בברוך, והם פנו אליי לא מזמן, דיברנו על זה אז.
רגע, לגבי לונדון.
כן.
זה מזכיר, תגיד לי אם זה נכון, כי פתאום איך שאמרת את זה, זה העביר לי את אותה תחושה שהרגשנו כשהיה להם את הטרור, שהיה להם את כל הטרור, הדברים היו, אוטובוסים מתפוצצים להם, כמו שהיה אצלנו, רק שאצלם זה היה שנות התחילת ה-90 משהו כזה. זה אותו סגנון, זה אותה הרגשה, כי גם אז זה ללכת ברחובות לונדון, ולא להרגיש הכי בטוח שבעולם. כי המחתרת העירית,
כן.
מפוצצת אותך.
כן.
זה אותה הרגשה גם היום בלונדון?
יש לזה עוד יותר מורכב, כי אם אז זה היה משהו שהוא מאוד מאורגן, הכל טוב?
כן, כן.
עכשיו זה מאוד מורכב, כי מה שהיה זה היה מאוד מאורגן, נקרא לזה ככה, זה כמו שקורה בכל העולם, הם טרור היחידים. אז זה יכול לקרות לך מכל מישהו ברחוב. גם שוד,
נכון.
גם יותר מורכב.
כן, עכשיו כן.
אתה לא מפחד מאיזה משהו גדול, מאיזה אירוע שיקרה, אלא אתה מפחד מכל אחד שעומד לך בסאבווי, שנותן לך את המבט החטוף הזה מהצד, ואתה קולט שהוא סימן אותך.
יאללה.
ואז מה אתה עושה? כי אתה בתוך הסאבווי, ואין לך איפה ללכת. טריקי. ואז הזמינו אותי לא מזמן, דיברנו על זה לממשלת אנגליה, החליטה שהם עושים כנס טרור לכל הממלכה, והזמינו אותי להיות דובר בכנס הזה, וזה היה מעניין, כי זה היה, כי כל מה שמתעסקים איתו זה בעצם אנשי אקדמיה. כולם אקדמיים. זאת אומרת, אנשים שמגיעים ויש להם המון המון ידע וזה מדהים, אבל בשאלה שלו, כי מה עושים עכשיו פרקטיקה, וזה מעניין, כי בסוף השילוב, בגלל זה כמו שדיברנו, על השטח ושפת גוף שאנחנו ביחד, זה שילוב שהוא מפתיע אותם, כי הם קולטים שפה יש, הדבר היחידי שבעצם נותן מענה לטרור היחידים הזה. כי אם אתה יודע ברחוב לקלוט אנשים, סתם יש עוד 20 דקות לפני שבן אדם מבצע את התקיפה, אתה כבר רואה שהוא לבצע את התקיפה.
נכון.
דפוסי התנהגות, איך תוקפים מתנהגים.
אתה יודע, זה מדהים אותי תמיד, כי אני אומר, מה, אנשים לא יודעים את זה? הם לא יודעים את זה? וכל פעם מסתבר לי מחדש שאנשים לא יודעים. לא אנשים, לא ארגונים, לא ממשלות, לא חלק מכוחות הביטחון עצמם, לא, בכלל לא מעורים בזה בכלל. להפך, זה ממש מה שראינו, האגו שלהם כל כך בשמיים, שאני זוכר שפעם פניתי לאיזה ארגון בכוחות הביטחון, עוד לפני, ממש לפני, 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 מה אנחנו כבר עברנו כזה בשנות ה-80, לא צריך, אל תגיד לי שאתה תקוע בשנות ה-80, מה?
כן.
אתה יודע כמה דברים השתנו מאז? על מה אתה מדבר איתי בכלל? לא, זה האגו שלהם.
וזה כולם ככה. כאילו אנשי ביטחון זה טריקי, חייב בגלל זה אני מראש שאני חשוב לי ואני הולך דווקא לפן האזרחי. כי אם תבוא לו כל מישהו שקשור לגופי ביטחון, לאגו מנופח,
okay.
עשו כבר הכל, יודעים הכל, שאתה אומר עצמך, אין בעיה, מבחן התוצאה, אני לא מדבר על מה שהיה, וכמו שאתה אומר, התיאוריה, מה התכנון, מבחן התוצאה, עובד לא עובד. ודווקא כל הארגונים והגופים האזרחיים נקרא לזה, אם להם יש את הכלי הזה של לזהות איומים, אז תחשוב על זה, כאילו יש לך עכשיו מיליארד מצלמות שסורקות ומאתרות שפות גוף בכל מקום, כי אנשים בסוף נמצאים ברחוב. אם כל אחד היה מקבל את הכלים האלה של שפת גוף, של דפוסי התנהגות של תוקפים, ואיך להתמודד איתם, וגם איך לפעול בזמן ולהגיב נכון, ומה עושים כשמגיבים? מה, לברוח? להזמין כוח? מה עושים? מה תכלס? איך מנטרילים טרור? תחום שהוא מרתק אותי.
נכון, מדהים. תגיד, אז תן לי דוגמה של ארגון. ממשלה, הבנו, ארגון, גוף, אפילו בלי שום עוד שאתה עובד איתו, או שעבדת, ומה, העברת להם סדנה, יצאת איתם לשטח, יש משהו כזה שאתה...
כן, ראיתי זה בעיקר, אמרתי בתקופה האחרונה, מאז תחילת המלחמה, כמה שצריכתי להתפנות מהמילואים למילואים.
אה, אתה גם במילואים, נכון. הייתי שולח לנו תמונות מהמילואים, שאתה...
נכון.
בשטח טוב, אסור להגיד על זה יותר מדי, אבל...
אז בסדר, הכל טוב.
אוקיי.
אז בין לבין קראו לי, רצו הכשרות והדרכות לחבר'ה שהם כוננים. זאת אומרת, הרי היום בכל עיר, בעיקר בערים הגדולות, אבל בכל עיר בעצם, פתחו צוותי כוננות. לקחו אזרחים, גם חימשו אותם, נתנו להם כל מה שהם צריכים, אמרו להם חבר'ה, אתם גם תהיו נכונים להקפצות, וגם נכונים עם חסימות צירים, והתערבות ממש לחיות בתוך ההבטחה של העיר. עכשיו, זה אנשים מדהימים, אנשים מאוד מקצועיים, כל מיני קצינים לשעבר, חלקם מגיעים ממערכות הביטחון, ושמה נכנס העניין של עבודת צוות. עכשיו זה דרך אגב עוד משהו שאני מאוד מאוד אוהב וחי אותו, איך לבנות צוות שיהיה לו את הכלים כמו צוות של יחידות הכי טובות והכי מיוחדות בעולם הזה. זאת אומרת איך מגיעים לאינטראקציה, לתקשורת, לקשר העמוק הזה של צוות, אבל מבלי עכשיו להיות בשדה הקרב ולהיות בסכנת חיים.
אוקיי, רגע, רגע, זה ענק כמו שאתה אומר.
פתחתי פה עכשיו עוד
סוגריים
גדולים.
לא, זה וואחד נישה. נהדרת, איך להביא לצוות לשיתוף פעולה, וואי, אתה יודע כמה זה צריך את זה בשוק העסקי? איך להביא צוות לשיתוף פעולה כזה, רוצות לי עכשיו המון דוגמאות, שזה כמו צוות בשטח, שאתה לא צריך יותר מדי לדבר, אפופו, מספיק מה נגיד עם העיניים, אתה לשם, אנחנו לכאן, או במספיק בתמלול מסוים, אני מזכיר לי, עבדתי פעם במקדונלדס, כשהוא פתחו אותו ברמת גן בשנות 94, והיה שלב מסוים שהייתי על הבין, זאת אומרת זה על הקרוז הזה שצורק, כל ההמבורגרים אצלו, כל הדברים, זה צורק אחורה, שתיים יבש, אחד דג, שלוש צ'יפס, והם כמובן צריכים לענות. ואז אני, כי אני לא מסתובב אליהם, אני כמובן עם הגב למטבח.
יש לך אינדיקציה שהם קיבלו.
ואז, כן, ואז הוא אומר, אחד דג קיבלתי, שלוש צ'יפס קיבלתי, ארבע יבש קיבלתי, שתיים צ'יס קיבלתי. הם חייבים לחזור על מה שאני אומר.
כן.
זה עבודת צוות.
כן, נכון.
ובטוח שאין ספק שיש כלים של הכוחות המיוחדים שלנו, שהם, רגע, זה אחלה נישה. איפה אתה מפרסם את זה אפרופו?
אני משלב את זה בפנים. אני מאוד אוהב להכניס את זה כבר, כמו, איך נקרא לזה, כמו תוסף תזונה.
תקשיב, זה יכול להיות מוצר בפני עצמו, אבל זה אחלה מוצר. כמה מחפשים את זה? חבר'ה, כל מי שמקשיב, ויש לו צוות, אוקיי, יותם דקל, תארו לכם, הצוות שלכם, הייתם מביאים אותו לרמה, כמו של יחידה נבחרת, אפילו צוותים של חמישה, שישה, עשרה איש, שמתקתקים עבודה, וואי, העסק שלכם יכול להמריא לשמיים. תקשורת נכונה, מכוונת מטרה, יותם דקל.
וואה, באתי להגיד פרסומת סמויה, אבל
נכון, אין סמויה.
אין סמויה.
אין סמויה, חבר'ה, אין סמויה, קחו את יותם דקל.
כן, זה נישה שהיא... ובסוף הכל מתחיל ונגמר ביחסים בין אנשים, הכל.
זה מדהים איך כל פודקאסט, בכל פרק.
מגיע לסיכום הזה?
מי שנמצא מולי אומר את זה, בסופו שזה מדהים.
כן.
ואין תיאום בין אף אחד. אנשים, 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 תקשורת בין אנשים. זהו, בסופו של דבר זה זה.
כן. וזה מאוד מורגש. יצא לי לעבור הרבה הרבה צוותים בשנים האלה שהייתי. כל פעם אתה מחליף צוות, גם משנה עוד נישה, וגם יש הרבה הרבה תרכובות של צוותים. תמיד יש שני מחליפים אותם, מחליפים על הבסיס יומי. מחליפים צוות. כל פעם עושים כזה, זה... בהתאם למשימה. ואני זוכר שאתה ממש מרגיש איך מתחיל הבוקר שלך. כשיש אנשים שאתה אוהב להיות איתם, וטוב לך, ואתה כולך עם חיוך, וגם יותר מזה, אתה מרגיש צורך לתת. רוצים קפה? אני אעשה קפה. עזוב, אני אכין לך את הציוד. עזוב, ככה. ואיך כל היום נראה אחרת. התקשורת, כמו שאתה אומר, בפעילות, בפעילות מבצעית, אתה אומר, צריך בונה, בסוף זה חיים ומוות, זה חיים, זאת אומרת, זה משהו הכי קיצוני שיש. אבל כשיש דינמיקה כזאת, גם יש פחות צורך בדיווחים, כמו שאתה אומר. אמרת את הדיווח, כולם מבינים אחד את השני, יש תקשורת, וגם יש עניין של להשלים אחד את השני, של לעזור אחד לשני. כי אני יודע איפה הפערים לפעמים של אחד, נגיד, קשה במשהו, אני יודע כבר מראש איך להגיע ולהשלים אחד את הפערים, לא צריך להגיד לי בכלל. וכן.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? כאילו, זה ישר אני רץ ומתרגם בראש דברים כמו, מה אין שם? אין שם, תסמונת מאוד ידועה בארגונים, אין שם ראש קטן. לפי מה שאתה אמרת, אין שם ראש קטן. מה זה ראש קטן?
כשיש את ה...
כן, בדיוק, בצוות טוב, אין ראש קטן, אין, ראיתי את זה, טוב, נו, הוא כבר יעשה את זה. או פה, עזוב, זה כבר הוא יעבור, הוא ירים את זה, ישים את זה בצד, אני אין לי, מה זה בכלל לא תפקיד שלי, זה בכלל לא אני, זה לא קשור אליי. אף אחד, גם אם אני אשים, אף אחד לא יעודד אותי, אף אחד לא ייתן לי מדליה על זה. למה להתאמץ? שזה, זאת, מה שאמרתי עכשיו, זאת אחת המחלות הכי גרועות בארגון. ואז אתה אומר לי, בתוך צוות, לא קיים כזה דבר. זה כל אחד מחפה על השני. כי כל אחד תלוי בשני. יש את המשפט המפורסם, אנחנו חזקים כחוזק החוליה הכי חלשה שלנו. ולכן המטרה שלנו זה כמובן לחזק את החוליה החלשה. כי בסוף היא זאת שיכולה להפיל אותנו. וחוליה חלשה לכל אחד מאיתנו, יש תכונה שהיא חלשה יותר. שתלוי באיזה סיטואציה היא באה לידי ביטוי. ושם אנחנו כולנו צריכים להיות בשביל אותו בן אדם. אמן.
נכון. וזה גם ה... מה שמעניין, כי לכל צוות יש מנהל. כמו בכל מקום עבודה, אז גם לצוות מגדירים, אתה המנהל עכשיו, אני עובד מן המניין. ואז כשיש דינמיקה חזקה, זאת אומרת, יש תקשורת, לא יכול לקרוא לזה אפילו, תקשורת טובה, קשר טוב, אכפתיות, דאגה, הכל ביחד, כולם הופכים להיות מנהלים. אוטומטית. כי אני אדאג לך, אפילו משימות הניהוליות, אפילו הכאב ראש שלך, אני כבר עוד מראש, רק נצא מהמשרד, אני כבר ארים לך טלפון, אומר שאתה תקשיב, כל המשימות האלה, אני סוגר לך את הפינה עליי, מוריד לך דאגות, כל אחד לוקח את הנטל הזה, כולם הופכים להיות מנהלים, וזה דינמיקה שהיא אפילו מרגשת. כשזה קורה בשטח, אפילו יותר כשיש אירועי קיצון, אצלנו אירועים של פצועים, ודברים ארדקור, שאתה רואה פתאום, כאילו, העבודה המשותפת הזאת היא מקבלת איזה פן אחר, כאילו. פן אחר, ואתה לא צריך לדבר. אתה פשוט מרגיש את החבר שלך, אתה קולט מה הולך איתו. אתה נותן לו את הספייס, מכבד, ומצד שני דואג להשלים את כל מה שהוא צריך. כאילו שאיכשהו לא נופל פעם רק למשחק, אני מכיר שמישהו עומד כזה באמצע, ונופל כמו נחום טקו, וכולם מחזיקים אותו שלא ייפול, כזה. אתה מרגיש מחויבות פנימית לדאוג לאחרים. וזה משהו שהוא מדהים, זה חוויה. אני גם חושב, דרך אגב, שעכשיו, בעיקר במלחמה, כל מי שיוצא לשטח, ללחימה, מאוד מאוד מרגישים את זה. בתוך הצוותים, בתוך היחידות, בין היחידות, בגלל זה גם יש קושי מאוד גדול של חבר'ה שחוזרים עכשיו מהלחימה, חוזרים הביתה, ואין להם את זה. מרגישים חור שחור, אומרים את זה. ריקנות של כאילו, שם הרגשנו עכשיו את הקשר הכי גבוה בין בני אדם שאפשר להגיע אליו של, של אחווה של אנשים, ופתאום אנחנו מגיעים לפה, ושוב פעם כולם מחרחרים מלחמה. וזה חסר להם, אז הם רוצים לחזור לשם. אתם רואים את זה חייב, זה משהו שגם בתקוד, כל פצוע שיוצא החוצה מהלחימה, שאלה ראשונה שאלה אותו, מה אתה רוצה לעשות? אומר לחזור חזרה לחבר שלי. כאילו גם השאלה הראשונה, סליחה, זה שואלים את החבר, אז הם אומרים, מה עם החבר שלי? רגע, בואי נטפל בך. לא, מה עם החבר שלי? מתי אני יכול לחזור אליהם? כי החום הזה הוא, התחלת להגיד משהו.
זה נכון, זה גם מדהים לראות, אני גם חווה את זה ש... יש פה המון מציאותים, איך אומרים מציאות ברבים?
וואה, יש לנו פה איזה...
מציאויות. מציאויות, ביפה, דרון.
באמת?
מציאויות, כן.
למדתי משהו.
מציאויות. מציאויות.
מציאויות.
שאנחנו פה, אני רואה, ממשיכים אותו דבר, חותך אותי בכביש, מצפצף, צועק, ושם הוא מוכן להיהרג בשבילי. כאן הוא יהרוג אותי. זה לאו דווקא אותו אחד, אבל כאילו הדימוי הזה, זה לא דימוי, זה גם לא מטאפורה. זאת האמת, זאת המציאות.
זה מה שקורה,
ברור. בדיוק. שזה מחריד לראות את זה. אנחנו ממשיכים. הם חטופים. נהרגים שם. זה נורא מזכיר לי את מלחמת לבנון הראשונה בשנות ה-80.
שמה?
ששם היה... אני זוכר, כל פעם היה נהרג עוד ארז אחד. לכן קראו לזה ארזי הלבנון. זה היה ממש, היה... אצלי בשכונה היו שני ארזים שנפלו. שני ארז שנפלו בלבנון. וואלה. וזה היה ארזי הלבנון, ממש דיברו על זה. ושם נלחמו, נפלו, ואני הרגשתי, הנה, ואנחנו ממשיכים פה. אני הולך לבית ספר, הולכים לעבודה, הכל רגיל. עכשיו אותו דבר, יש חטופים שם. איך זה שמדינה שלמה לא מפסיקה הכל, הכל, לא הולכים לעבודה לו שום דבר, ופועלים רק לשם ההחזרה. תאמין אם זה היה קורה, תוך שבוע הם כבר היו פה. הממשלה לא הייתה יכולה לעשות שום דבר. אם כל האזרחים היו אומרים, אנחנו מפסיקים לעבוד, אין משרדי ממשלה, אין כלום. תוך שבוע, כולם היו פה. אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אז הקטע הזה, ההבדל הזה, גם כן, אני כל הזמן חושב על זה. רציתי לשאול אותך משהו ושכחתי גם.
עם מציאויות.
לא, רגע.
אבל אמא שלי עוד מורה ללשון, היא תהיה...
גם אמא שלי
הייתה מורה. הבן שלי לא יודע איך אומרים מציאויות. נו, כל הגנים שלנו מוצאים בחוצה. בדיוק. אתה צריך מיקרופון דרך אגב, שנשמע אותך גם.
אנחנו
עובדים
על זה.
כן?
שומעים אותך אבל. אני זוכר כי מפודקאסט שלי, ברגע שהוא מדבר...
באמת? סליחים?
יש משומעים אותו קצת. כי אני זוכר אצלי שרציתי שמישהי תדבר, אמרתי, אל תערכו, הכל, כל הפודקאסט, איכשהו, אני לא רוצה שום הפסקה באמצע. הכל חופשי.
כן, רצו, נכון. אבל לי זה חשוב שיהיה לך עליו מיקרופון, זה מוסיף המון.
נכון.
זה כאילו ההפקה, זה מאחורי הקלעים, זה כזה משהו כזה מאוד סקסי כזה.
נכון, נכון, אנשים אוהבים לדעת.
כן, כאילו פיקנטריה, רגע, מי זהו מאחורה? נכון. אז הוא גם מציץ מדי פעם, אבל עשינו
כשצילמתי מקודם כאילו סרט שאני, סרטון שאני כאן, אז צילמתי אותו. שהוא כאילו זה...
המקינג אוף, כן.
כן, זה מי שנמצא מאחורי הקלעים. אז דיברנו...
על זה שהכל יחסים, הכל קשר בין אנשים.
תוך כדי, זה אני זכר בשאלות, כן.
אפילו בלחימה בטרור, צריך קשר בין אנשים. הזוי. כאילו בהכי קיצור...
נזכרתי.
כן.
נזכרתי במשהו. גם כן. אהוד ברק אמר... עכשיו, איך שאמרתי, אהוד ברק, יש כמה אנשים שאומרים, זהו, סוגרים את הפודקאסט, ויש כאלה שאומרים, כן, כן, מה נשמע, ויש כאלה שהם קלינים, או, 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 או. אבל עדיין, הוא אמר משפט שאומר, כשהחייל בשטח, הוא הרמטכ"ל. תקשיב, זה נכון. אתה לא יודע, אתה לא יכול להיות, אחרי זה ששופטים את החיילים הרבה פעמים, אתה לא יודע, בסיטואציה עצמה, את כל תהליך קבלת ההחלטות שלו, את האיומים שהוא עמד בהם, איך אתה יכול היום, בתוך חדר עם מזגן, לשפוט את מה שהיה בכלל, אתה לא יכול להיות שם. אפופו, זה מה שאני אמרתי גם, לשופטת, כשהייתי עד מומחה, בתיק של חיילת המגב, אוריאן קליפה.
אוקיי.
אמרתי, איך, כבוד השופטת, בכלל את יכולה לשפוט אותה, כשאנחנו פה בערי ירושלים, זה היה בירושלים, אוויר קר, בכיף, איך? את יודעת מה עבר עליה שם? שכל מה שמאשים, זה רק בגלל שהיא נענה קצת את הערבייה? את יודעת מה, כמה אנשים היו בחוץ וצבעו על זה, צבעו וצעקו שם, ויש את הכל, צעקו והרביצו ואיומים, ואיך אנחנו יכולים לשפוט את זה בצורה כזאת, ולהוציא את כל הדברים האלה ולהגיד, היא נענעה אותה יותר מדי, או הפילה אותה על הכיסא, על הכיסא, אפרופו, לא רצפה, לא שום דבר, על הכיסא. מה קרה לך? להפך. היא ניהלה עוד את הרגשות שלה, אני רואה את זה. אז זה בהקשר של האנשים שנמצאים שם, וכשאתה בשטח, כמו שאתה אמרת, כשהעובד בשטח הוא המנכ״ל.
מצד אחד.
וכשהחייל בשטח הוא הרמטכ״ל.
כן, בוא נגיד שזה מדויק, אבל זה התיאוריה.
אוקיי, מה שזה מה?
שזה בדיוק מה שאתה אומר.
איפה זה מתבלבל בפרקטיקה?
איפה זה מתבלבל בפרקטיקה?
כי לפי הטון דיבור שלך, אמרת את זה כאילו... בסדר, בסדר, זה בתיאוריה אמיר, אבל
כאילו
בפרקטיקה, בדיוק.
כן, נשים את זה בצד, בבוידם.
בוא. לי, יש פרקטיקה, אוקיי? אז בוא.
שמע, אני...
לכן יצאתי לשאלה הזאת.
כן, זה חד משמעית, כאילו, מה, העברתי כבר את הנקודה שלי במשפט, לא, סיימתי את השיחה, לא צריך את הנקודה, דיברנו. אבל כדי להמחיז את זה, יש לי המון מה להגיד בנושא, אני אחסוך את זה, מפאת...
אוקיי.
לא, אני אומר כאילו, אני אגיד את זה בצורה עדינה, נקרא לזה ככה, השאיפה היא באמת, כמו שאתה אומר, שמי שבשטח ינהל, בעיה שמי שבשטח, בגלל שהוא יודע שמי שלא בשטח, יכול לעשות בו כרצונו, ובפלורסנטים לחוץ את גורלו, אז הוא יותר מפחד, הוא יותר נזהר. עכשיו אני אומר את זה דרך אגב, בהקשר, לא בהכרח דווקא אנחנו, מאיפה שאני באתי, אבל דווקא בהקשר יותר של הצבא, ראיתי את זה המון המון לחיילים, ואתה רואה את הפחד שלהם. הם מפחדים. עכשיו, חייל, לא משנה כמה קרבי שלו, לא משנה איזה הכשרה עשית לו, כשהוא מפחד מההשלכות, שהוא יודע שהוא עושה משהו נכון, אבל הוא אומר, אבל אם מישהו חושב שזה לא נכון, אחרי זה בפלורסנטים, אז הוא עומד בצד, ולא עושה כלום. והחבר'ה שלנו צריכים להתמודד עם דברים, של לפעמים גם חיים ומוות, בגלל שהוא עומד בצד, והוא לא עושה כלום. הזוי. וגם אין חייך לבוא לחלה בזה בתלונות, כי החייל הוא צודק. צודק, כי מי שלא בפלורסנט, אחרי זה יחוץ לדינו בצורה איך שבא לו. כי עם הפלורסנט זה נראה אחרת, זה נראה הרבה יותר אסתטי, ובדיוק אם עשית ככה, כמו שאתה אומרים אחרת, עשית ככה, עשית ככה, אף אחד לא יודע איזה, מה היא עברה לפני זה. זה לא מצולם, זה לא מתועד, חוד שגם הרביצו לה, חוד שירקו עליה, חוד שעשו לה משהו שזה רק התגובה שלה. אבל התגובה שאתה אומרים לה, שופטים את התגובה כתגובה. אתה לא יכול להפריד את זה. וזה דרך אגב משהו מאוד מעניין, שראיתי אותו המון, ההבדל בין חיילים סדירים לחיילי מילואים. כי עכשיו מה שקרה זה שבגלל המלחמה, אז לקחו את כל החיילים הסדירים, הזרימו את כל החיילים הסדירים ללחימה בדרום, והרבה מילואימניקים שלחו אותם לכל מיני מקומות שבדרך כלל יש שם סדירים, לשטחים, לצפון, לעוד כל מיני מקומות. ואז אתה רואה גישה אחרת, לחלוטין, בוגרת, גישה שאכפת לה, גישה שנותנת גב. ואני ראיתי כמה דברים של אירועים שקרו, ואתה רואה, מגיע המפקד הבכיר, ושואל את החייל, מה קרה? והחייל מספר לו, שוב מילואים מקים. הוא מתחיל לספר, והוא אומר, קרה כך וכך, הגשתי סכנת חיים, ואז הוא עוצר אותו. הוא אומר לו, תעצור, עצור, עצור. אמרת לי שרגשת סכנת חיים, אני איתך. עכשיו כל השאר זה רק בשביל הפרוטוקול, שנוכל לראות מה, מה קרה, אבל אם אתה הרגשת, אם פירשת את הסיטואציה כסכנת חיים, אני איתך. עכשיו זה משהו, כן, שבחיים לא היינו שומעים אותו ב... לא אצל הסדירים, ולא בעוד מקומות, לא שומעים כאן משפטים. בגלל זה תענוג, נשמע ויש לי נחת רוח, אמרתי, וואו, איזה יופי שאכפת להם אחד מהשני, שיש גיבוי, שיש גב.
אני ממש על קצה הלשון לשאול אותך משהו. ואני חוקך אם לעשות את זה.
תשאל, מקסים נחתוך את זה בעריכה, לא? פילאי הקולנוע.
אז זהו, אני לא רוצה שיחתכו, אני אתן לך דוגמה של, יש את הסיפור המפורסם, על החייל שירה.
בירושלים, זה?
צלש או טרש. כן, המחבל ישר, היה שחוב. בדיוק, אליאור עזריה.
אליאור עזריה, שתי שדיברת על משהו של האחרונה גם עם ה...
לא, אליאור, עד כמה אתה מעורב בפרטים של אליאור עזריה? שאני, אם אני שאל אותך, אתה יכול לענות?
לא, רק מה שהיה בתקשורת, וגם זה בקושי, אני...
אוקיי, אוקיי, אז אני... כי מה שאתה אומר, זה נורא, זה מאוד דומה לי, זה מאוד שם, כי ניתחתי את הסרטון הזה של אליאור עזריה, ו...
פרסמת את זה?
בטח, וזה מפורסם שאני חושב שהוא... עשה נכון. רק מה שהפיל אותו, זה הצורת תקשורת שהוא הביע את זה אחר כך לדעתי. כי בסרטון, תקשיב, רואים, והתפקסתי עם המצלמה, רואים את זה.
יש תזוזה?
שבדיוק, הוא שוכב עם מעיל, מעיל גדול, שזה הסימן המקדים לזה שיש איזשהו חומר חבלה, ועם האגודל ממש רואה, עושה ככה. האגודל זזה. אם זה לא להפעיל חומר נפץ, אז מה זה? ובאותו זמן הוא רואה את זה, והוא מיד מתפעל. הוא צועק לזוז, והוא יורה בו.
וואו.
הרגשתי סכנת חיים, תודה רבה, שבת שלום. לא צריך בכלל, איך הוא הגיע למשפט? זה היה מצולם. עכשיו, הוא הגיע למשפט לדעתי, כי הוא לא ידע לדברר נכון את הסיטואציה הזאת. זה הכל. אם הוא היה יודע לדברר את זה נכון מהרגע הראשון, כי הוא פעל אינסטינקטיבית. זה מה שלימדו אותי. לא לחשוב, יש סכנה, בום, פועל. אחרי זה לדבר, לדבר לא לימדו אותו בצבא. זה בדיוק עשיתי איזה פודקאסט, לדבר.
אף אחד לא עשו לו הכנה לעדות במשפט.
בדיוק.
בוא.
בדיוק, על הרבה דברים כן, לזה לא, ולדעתי זה הפיל אותו, הוא שם היה, הוא קיבל החלטה, ודווקא התוצאה כזו, שיותר מזה, שר הביטחון, עוד לפני שנגמר, בכלל עוד לפני שעשו, נו, לא היה אירוע, תחקיר,
תחקיר שטח, תחקיר חם,
הוא יצא ואומר, ויצא ואמר,
זרק את האחריות,
חייל שסרח,
נכון.
עוד לפני שזה נגמר, רק על זה היה צריך לפסול את הכל. זהו, זה מוטה. אתה לא יכול לעשות עכשיו לא משפט, זה מוטה.
מראש, זורקים את האחריות.
ומה שזה גרם, בעקבות זה אני גם שמעתי, ואתה שמעת בעקבות דברים נוספים, שבשטח הם מאוד מפחדים. בטח. מה, אני אעשה בשטח משהו נכון, אבל זה לא משנה. הם יגידו שזה הם, האח הגדול, יגיד שזה משהו אחר. ואני מוצא, אמצא את עצמי בכלא, כמה שנים טובות, רק בגלל שעשיתי את מה שלימדו אותי לעשות. לא לימדו אותם לדברר את זה נכון, הלוואי, הלוואי, ויהיה להם איזשהו קורס ליחידות האלה, לכל היחידות, לכל, שידע איך להעביר מסר נכון, חד קולע, לתיאור אירוע שהם היו בו. א' ב'.
שיש בזה משהו אבסורדי.
נכון.
שאנחנו צריכים להכין את החיילים שלנו להתמודד בבית משפט.
נכון.
חייב, זה גם מאוד מזכיר לי את הניתוח שלך לזדורוב. של אותו דבר, נפל. לא יודע איך לתקשר נכון, לא יודע איך להעביר את הנקודה שלו, נכנע תחת לחץ, ואופ, נולד רוצח שלא היה.
בדיוק, בדיוק. וזה, אני רואה את הדפוסים, זה כל מה אותו דבר.
כאילו חוסר יכולת ביטוי.
זה גם, נכון, בדיוק. וזה גם נורא משגע אותי, כי בסוף דבר אנחנו, עוד פעם, אני חוזר לזה, כולנו אנשים, ובכל זאת, באנשים מסכינן ובתקשורת, אז איך זה שאתה, לא רגע חושב רגע, כשאתה הולך לשפוט מישהו אחר, כי גם אתה בן אדם, וגם אתה בצד שלו, ואיך פה החיבור לא נעשה. זאת אומרת, כאילו יש חלק בה מנותק, החלק ששופט ומבקר נמצא למעלה, והחלק שעובד בשטח, אני רגע מקצין, ונמצא בשטח ועושה את העבודה, ואתה לרגע, יש סוג של ניתוק, אתה לא מחוברים.
לא מחוברים, ואני גם מאוד מרגיש שזה אבסורד, אבל אין לך דרישות סף להיות, אני אקח את זה כדוגמה, ללהיות שופט. יצא לי מתישהו להיות בסיטואציה, גם של, דווקא בבית משפט צבאי כלפי חייל, כמו שאתה אומר, סוגיה אחרת, אבל גם לאותו משקל. ואז אני אומר לעצמי, רגע, זו הייתה שופטת, שהיא לא נשואה ואין לה ילדים, והיא שופטת חייל ילדון בן 18. שמעתי עצמי, אם היא הייתה אימא ואבא חמלה לילד, זה חוש. זה חוש של חמלה, של לחמול על ילד, של להבין את ההשלכות לכל החיים שלו. היא הייתה אכזרית אליו בצורה, עכשיו, עזוב שזה היה בכלל, כמו שאתה אומר, על חוסר דיבור, נכון, הוא נפל על כלום, ובסוף הבינו שזה הטעות. אבל אתה מצחק כל המסכת אימים שהוא עבר, שמה, כי, אבל היא ככה זה רגיש, כי היא לא אימא. אם הייתה אימא, הייתה חושבת פעמיים, אם זה היה הבן שלי. ככה הייתי שוחטת אותו מול כולם, ככה הייתי מתייחסת אליו. אבל אין את זה, אין תנאי סף למי שבסוף חורץ את דינם.
יאללה.
איזו סוגיה כבדה, סוגיה הרדקור.
ממש, אתה מבין כאילו, כמה זה מורכב, כמה זה לא פשוט מצד אחד, וכמה זה פשוט מצד שני, אם אתה מבין שזה אנשים.
כן.
כמוך כמוני, וקודם כל לכבד את האדם שנמצא ממול, הכל משתנה. יש המון רבדים, לכן זה מורכב, אבל הבסיס נורא פשוט, ואם אתה יוצא כל הזמן מהבסיס הזה של לכבד, זה אחרת לגמרי. אז יותר...
ושל אכפתיות, אם היה אכפת לאנשים אחד מהשני, אם לאותו מפקד שזרק ישר את האחריות, היה אכפת מותו אלאור עזריה, אז הוא היה חושב פעמיים, אולי הוא לא היה ישר זרוק את האחריות. אם לשופטת היה אכפת...
נכון.
אז אולי זה אחרת. בגלל זה אני מכיר, הקטע של אמפתיה, כאילו אפילו להיכנס לנעליים, אבל האכפתיות הזאת. כי אם עכשיו אותה השופטת, אם זה הבן שלה היה יורה, ולא עושה את מה שקרה, האם היא הייתה שופטת אותו באותה חומרה? עכשיו עזוב שכן, כי זה גם אפקט קיסינג'ר, אבל זה משהו אחר. כדי להראות לכולם שלי נשפטתי אותו, אבל...
יותם.
רגע, זה הנושאים הכי שמחים שרצית שנדבר עליהם.
אמרתי, מה שזה אנחנו מדברים, מה שיוצא.
אבל זה זורם.
אז אנחנו, אז יותם דקל, מומחה לטרור, תראה, אני תמיד חוזר לבסיס, מומחה לטרור ולשפת גוף, מלמד ומדריך בארגונים, גופים וממשלות, על נושא של זיהוי איומים, וגם תכלס, לא רק לזהות, אלא איך להתמודד איתם, וגם עובד עם בני נוער, מה סגרנו עם בני נוער?
כן, בני נוער, וואו, הרבה שנים. בהתנדבות, אבל אני מת על זה. מת על זה. שמה שמגניב שהם צמאים לזה.
נכון.
שמתר מזה, זה מצחיק, אני יושב איתם בוואטסאפים, שולחים מתוך קדם בתיכון, שולחים עם וואטסאפים, תראה, תפסתי את המורה שלי שהוא משקר, כי הוא גירד פה והוא עשה ככה, כשהוא אמר לאי, והם תופסים אותם על השקרים את המורים שלהם, זה מגניב. שזה טריקי, אבל כן, אבל זה מאוד...
אנחנו דיברנו באיזה פודקאסט על זה, על כמה הערכה שלנו למערכת החינוך בארץ היום.
אתה יודע, אמא שלי
הייתה... כמובן בהכללה. כי האימהות של כולנו גם היו מורות, ואנחנו בתוך ההוראה עמוק עמוק.
ומה אמא שלי אמרה לי תמיד? היא הייתה מורה לחינוך מיוחד, לחרשים וחינוך מיוחד. היא אמרה לי, בן, תעשה לי טובה. כשתגדל, תעשה הכל, מה שאתה רוצה. רק תבטיח למשהו אחד, שלא תהיה מורה.
תראה כמה זה מצחיק, שבסוף שנינו מצאנו את עצמנו מדריכים.
כן.
אנחנו כן מורים, אבל בדרך שלנו. שים לב.
וואלה, נכון.
זה מטורף. אנחנו שנינו מורים, אנחנו שנינו מדריכים, אנחנו שנינו מלמדים איך להעביר חומר, כל אחד בתחום שלו. את זה ינקנו מילדות. זה ה-DNA שלנו. רק שאנחנו עושים את זה בדרך שנכונה באמת לנו, ושאנחנו מאמינים ולא תחת מערכת.
בבלתי פורמלי.
בדיוק, אנחנו שומרים על הייחודיות שלנו, כן. וזה בדיוק הנקודת חוזק שלנו. שאנחנו רואים...
רגע, סליחה, כן?
דברים שאחרים לא רואים. כי אנחנו לא מתובנתים.
וכי שנינו, אם פה כולם שומעים, לא יודע אם אתה היית או לא, שנינו, הבנתי שאתה היית גם צופיפניק.
נכון.
וואו.
יש לזה קשר? תן לי רגע, תחכים אותי.
אתה היית בזו בתחמת אביב, בתחלוקי, שם איפה?
בשבט אופק.
שבט אופק.
תוכנית לעמד.
אני הייתי בקריית אונו, ו... קודם, אני נתחיל מהסוף. בסדר? זה מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. יש לי חבר טוב, שהוא היה גם בכיר בגופים האלה שאני גדלתי בהם, הוא יצא אחרי זה ונהיה יועץ ארגוני. בסדר? שלך לנהל מערכות. והוא הבין שכל מערכות בערך במדינה, לא הפורמליות, גם חברות עסקיות, כלכליות, חברות של מזון וכו'. כולם כאילו לא יודעים איך, אתה יודע, התשתית רעועה, מבחינת הסדרי העבודה והכל. והוא אמר לי שכשהוא קלט, עם כל האלפי רענות העבודה שיצא להיות קשור לחברות הכי גדולות, וגם יותר מזה לחברות שקשורות לגופי הביטחון, הוא היה ברענות עבודה, הוא היה חלק מגיוס, הוא אמר לי, אתה קולט, שמגיע מישהו, אמר לי, בעשר שניות אתה כבר קולט שהוא בעד סופפניק, שהיה בעד סופפניק.
אוי, ענק.
הוא אמר, האיכות האנושית, שלא רק בקטע את האנשים, לא. הבגרות, האחריות, המשמעת, הסדר, האכפתיות, האנשים לפני הכל, קשר ביניהם, דיבור של... עכשיו, אני זוכר את זה, כי כמה זה נתן לי, אני זוכר, היינו בכיתה י"ב, הייתי מרכז, זה נקרא, מרכז שבט, היינו עם 400 חבר'ה, שאתה אומר, צריך, בוא נע, כיתה י"ב, אני כבר כאילו, אחריות של 400 ילדים מתחתיי, עבודה מול ספקים, מול כוחות, הכל, אתה כאילו, אתה מנהל, ואתה כולה בי"ב. שבאסת, כמו שאתה אומר, אתה משיך את החיים, אז קודם כל זה בדין, יש לך כבר להדריך, כי גדלת בהדרכה. אנשים, דינמיקה, זה בטבע שלך, כי אתה גדלת בצופים בשבט אופק. ומפה כאילו קיבלת את התשתית, את היסודות. אתה לא צריך עכשיו קורס הדרכה ואיך לעמוד מול קהל, אם לעשות ככה או לעשות ככה. אתה לא צריך את זה. זה כבר אצלך בפנים, בילדין כאילו.
איזה גדול. טוב, אתה הגעת אבל להיות רכז שבט.
גם אתה?
לא, אני לא הייתי רכז שבט.
ברצון היית.
אני הגעתי עד להיות מדריך. להיות מדריך קבוצה כאילו.
כן.
זה הטוב שהגעתי. אוי, גדול.
אבל אף אחד לא יודע, אתה יכול להגיד משהו אחר. אני זום איתך, אני זום איתך.
אלה משבט אופק. יהיה, נכון, נכון.
איך הם משבט אופק, לא לראות את הפודקאסט. יפה.
זה מדהים איך פתאום, זה כמו המספר האישי בצהל. זה משהו שאתה תמיד תזכור.
כן, כן.
לא משנה איפה, אני בשנייה מדקלם אותו. אני כבר לא עושה מילואים. אז זה לא משנה. זה קיים forever. אני חייב לשאול אותך עוד משהו לסיום.
כן.
בשטח, יצא לך פיזית להיות מול מישהו, ואז פיזית, נגיד, אין לך להילחם איתו פיזית, אתה יודע, בידיים, כי זה, זה, זה מה יש, אין ברירה, באחת מהפעולות?
מאיזה בחינה? לא, נשמע כמו סיטואציה שאתה מתאר מתוך ימי הביניים, משהו כזאת שהיה
כמו פעולות והאבנים. אה, אוקיי. כאילו, אתה, אני לא רוצה, אתה מבין, אני לא יודע עד כמה... לגלות כמה לא לגלות.
לא, הכל בסדר. ולכן,
אתה יודע, באחת הסמטאות,
אוקיי.
אתה פתאום רץ מולך, אתה רודף אחרי, רץ אחריך, מגיעים עוד כמה לעזור לזה שאתה רץ אחריך. קיצר, מה שאני אומר בחיי, פתאום אני אומר, פאודה. זה פאודה.
זה מאוד תלוי. יש המון המון סוגים של פעילויות. בוא נגיד שהיינו בסיטואציות, אני לא אגיד כאילו לא משמש בפאודה וזה, כי אנשים ישר מצרים לעצמם בדיוק, אתה יודע, כמו בסדרה ובככה ובככה, כי זה אחרת, זה יותר מורכב מזה. אבל יש סיטואציות שהלב דופק. גם סיטואציה מעניינת, האמת הייתי בפעילות, שאני זוכר שהייתי צריך, הייתי בתור בקאפ. זאת אומרת, חבר'ה עושים פעילות כלשהי, ואני מקורם, אם החבר'ה מסתבכים, בוקר טוב. שלום, שלום. וזה במרחק של יריקה, כי אתה יודע, זו תגובה שלא עכשיו, כאילו, לנסוע עוד שעתיים, ויש לך זמן, זה מעכשיו לעכשיו. ואני זוכר את הלחץ, כי אתה אומר, צריך הבונה, זה כאילו בשנייה אתה עכשיו בתוך, כמו שאתה אומר, לחץ, פחד, זוכר את זה עובר בקרב, כזה צמרמורת כזה, אתה מרגיש שזה את קצות אצבעות כזה, עובר בגוף, ואז עובר לך גם התחושה של מה אם לא. של אם אני לא אעשה את זה, מה יקרה? ואז אתה מבין שאתה חייב לעשות את זה. בשביל חברים שלך, בשביל מי שאתה איתו. ואז זה נותן לך כוח. כאילו הכוח היה שם לפני זה, אבל פתאום אתה אומר לך, וואלה, ולא פעם ולא פעמיים, חבר'ה כמו שדיברנו עכשיו פה עם חבר'ה של צבא וכאלה, שיצא לי להיות איתם בתקשורת כלשהי, שבגלל שידעתי מה יכול לקרות, בגלל שלפעמים חלקם מפחדים להגיב, מפחדים לעשות, וכבר קרנו אירועים שהחיילים עומדים בצד וככה, מסתכלים. אני צריך לבונות, בואו תעזרו. שהייתי מראש, כבר קרה כבר משם, אמרתי להם מראש, חבר'ה, קחו בחשבון שאם קורה משהו, אני פה לבד עם עצמי, ואני הולך לעשות כמו שבשביל החבר'ה שלי, אני הולך לעשות הכל. ואני מאוד אשמח אם תעזרו לי. ופתאום כולם, כולם איתך. כולם איתך.
אתה כאילו אומר להם את זה בתור, בפעילות ביחידה מסוימת, של כוחות הביטחון, לחיילים שהם רגילים, סדירניקים.
הם באו לתגבר אותך, שאם קורה עכשיו איזה אירוע, הם מצטרפים אליך, בשביל לעשות מה שצריך לעשות. שהידעתי שיש להם איזה, את הגבולות, כמו שדיברנו, לגבול הדק של כאילו, אולי בסוף מבחן התוצאה הם יפחדו, כי יש השלכה בבתי משפט וכו', אולי הם יפחדו. אבל אני צריך לוודא, כי אם הם מפחדים, בסוף זה הכל עליי. ולא בא לי.
יאללה.
סיים, זה שיחה כזאת, ואז כולם משנה, יאללה, קדימה, אתה כאן מוטיבציה, זה נחמד כזה, אמרתי עצמי, טוב שעשיתי את זה. תראה כמה זה טריקי כאילו. טוב, אני צריך לאיזה מצב כזה, שאני צריך כאילו לרכך, אתה יודע, לעשות כאילו איזה שכנוע, כדי שאנשים ימלאו את התפקיד שלהם בשביל... אבסורד. אבל...
זה מדהים, כי זה באמת לא לקחת את זה כמובן מאליו. מה שהרבה פעמים אנחנו לוקחים, אנשים כמובן מאליו. גם מנהלים את העובדים. לא, 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 ממש לא. וואו, אוקיי.
אני אקח אותך ביחד איתי, ניסה ביחד.
יותם, המון המון תודה שהגעת.
תודה לך.
יותם דקל, כל ארגון בארץ, חברה שרוצה גוף, שרוצה לדבר ולהדריך על הנושא של טרור, סכנה, זה לא דבר צריך להיות טרור לשמו.
ושפת גוף, של איך לחבר את הכל.
ואיך לחבר, וצוותים. אתם ראיתם, אתם שמעתם, חבר'ה, איך אני מרים למי שבא לפודקאסט? יותם דקל, תחפשו אותו, אני אשאיר לכם פרטים. אפשר להשאיר את הפרטים שלך?
כן.
נכון? של טלפון ישיר או...
כן, כן. אני חושב, נראה לי שכן.
כבר, עד כמה
לא,
אתה,
נראה לי שכן,
אתה
נראה
כבר
ש...
לא מוסווה.
לא, לא, זה בסדר.
אוקיי, אוקיי. ואני אשמח לשמוע תובנות, הערות שלכם, הערות גם. אם אתם רוצים לשאול שאלות, את יותם אני אעביר לו, ואני מבטיח גם לרשום לכם תשובות, על דברים שמעניינים אתכם אולי בתחום הזה. עד כמה שאפשר לספר. איזה כיף חבר'ה, בגלל אנשים כמו יותם, אנחנו יכולים ללכת לראות סרט בערב. ללכת לאכול המבורגר אם אנחנו רוצים, ולטבעונים המבורגר טבעוני.
חלילה, שלא נתגמר.
יותם, המון המון תודה.
תודה, תודה, תודה.
ותודה לכם חבר'ה, פה אנחנו מסיימים את הפרק ואת עונה מספר 2. נתראה בעונה שלישית. שכוח.